יש שידור, ערב טוב לכולם.
מה קרה, שרונה?
הבת שלי.
יש שידור, ערב טוב לכולם.
ערב טוב, ערב טוב לכולם. נסיה, אנחנו, את רואה מה קורה בטלגרם, אנשים מצטרפים. אנחנו רק צריכים לדעת שאנשים איתנו, אנחנו מהפלטפורמה, אנחנו לא כל כך רואים.
מצטרפים
ושומעים אותך מצוין. יוסי, אתה רוצה שנמתין עוד את זה דקה שתיים? או שנתחיל? נסי, אני רואה שיש 12 אנשים?
כן.
אנחנו אמורים לראות כמה אנשים נמצאים בשידור הזה?
לא מהפלטפורמה הזאת, בטלגרם אנחנו יכולים לראות.
טוב, אם אני אפתח את הטלגרם, פשוט הכל קרוס.
אם אתה תפתח את הטלגרם, אתה לא צריך לפתוח את הטלגרם, יגידו לנו, אם יהיו שאלות, יגידו לנו. נסיה נמצאת גם בטלגרם. נסיה, תתני לי קיו אם את חושבת שצריך להתחיל או שתים קצת.
תראי, זה עלה ל-15, בואו נקבע שב-8 ו-9, 6 הפוכה נתחיל. שומעים אותי?
כן, שומעים אותך.
רק יפה.
אולי אני בכל זאת אתחיל בככה כמה מילים כלליות. מי שמאחר, מאחר. אני אוהבת דיוק. אנחנו בעצם כולם כרגע לצאת לפעולה הבאה שלנו, שזה בעצם להתחיל לתבוע. עד היום עסקנו בשליחת מכתבים, בבקשות למקור סמכות, בבקשות למקור החוק, בבקשות לחוזה. אפשר לומר שאף אחד מאיתנו לא נענה, ונשלחו המון המון מכתבים, לא רק ב... מי שמכיר את התהליך הגדול של היעדר הסמכות, נשלחו מעל 100 מכתבים. והשלב הבא בעצם זה להתחיל לתבוע. אז בכל מה שקשור לתביעות, אני אתן ליוסי להסביר לנו קצת יותר איך כדאי לבצע את זה. ובעצם מה שאנחנו עושים זה תביעות השבה. אנחנו תובעים את מה שגבו מאיתנו שלא כדין. מי שעשה את התהליך של היעדר סמכות, זה פועל יוצא, זה ממש ממשיך יפה את התהליך הזה, שבו התרענו וביקשנו ודרשנו תשובות ולא קיבלנו. אז למי שעושה את התהליך הזה, עדיין הומלץ להסתרף, זה נותן כובד יותר לדבר הזה, למרות שאפשר לעשות את זה גם ככה. זהו בגדול, יש לנו, אנחנו נשים אחר כך לינק לטופס הרשמה, או שאפשר כבר עכשיו לשים לינק לטופס הרשמה, מי שירצה להצטרף, למטה תביעות כזה, אנחנו נעשה, אנחנו נאגור אנשים ונתחיל לפעול ככה מול בתי המשפט. זהו בגדול. נסי, את רוצה להוסיף משהו? נסיה?
אני פה.
את רוצה להוסיף משהו? נראה לי שיש לנסיה בעיות במחשב, אז סבבה. יוסי, אז קח את השרבית ועכשיו 8:09, אנחנו בהחלט יכולים להתחיל.
כמה אנשים הגיעו?
אנחנו 18. אין ספק שכל מהאנשים לפעולה הם באים בריצה.
איך? מה זה? לא שמעתי?
אין ספק שכשקוראים לאנשים לפעולה, יש שיתוף
פעולה. לא נראה לי שאנשים הבינו את גודל השעה. ואת גודל ההזדמנות. וחשוב שאנשים פשוט יכירו את זה. נכון. אני לא אדבר כרגע באמת, אני לא אדבר על המצב של המדינה והמצב של הארץ שלנו, ואיך כל התוכניות שלהם מתקדמות, אבל אנחנו נמצאים גם, ככל שאנחנו נמצאים באיזשהו צער, אנחנו גם נמצאים באיזשהו חלון הזדמנויות נורא, נורא ענק. ובטח כאשר אנחנו נאחר, אנחנו נמצאים כבר כמה שנים בתהליכים של פעילות, של הודעה כלפי הרשויות. כל שולחן נחשב במדינת ישראל קיבל את ההודעה שלנו, על כך שלמדינת ישראל ורשויות המדינה אין סמכות. פשוט אין סמכויות חקיקה. ובתוך ההזדמנות הזו, ובתוך גודל השעה וגודל הצרה, אנחנו חייבים לנקוט מעשה פעיל. אם עד עכשיו במשך השלוש שנים, או חלק מאיתנו גם פועלים מעל חמש שנים, באנו והודענו והתרנו שמדינת ישראל פועלת ללא סמכות, ללא רשות מחוקקת, ללא חוקה, ללא בית מחוקקים. הגיעה השעה שלנו לבוא ולמצות את כל הזכויות שלנו, שנגנבו מאיתנו במשך 75 שנה האחרונות. ואנחנו נתחיל. טיפת רקע, אני לא יודע מי נמצא כרגע בשידור, אבל זה לא משנה אם אנשים מכירים את הסמכות או לא מכירים את הסמכות, אבל אנחנו ניתן איזושהי תמונת רקע נורא קצרה בשתי דקות, כיצד נבנתה המדינה שלנו, איך היא קמה. אז אנחנו נתחיל בהצהרת בלפור, הידועה מאוד, ב-1917, קיבלנו מלורד בלפור את הצהרתה של ממשלת בריטניה, שהיא רואה בזכותנו כעם היהודי לבוא ולהקים בית יהודי בארץ ישראל. מהצהרת בלפור אנחנו מתקדמים לכ"ט בנובמבר 1947, שבו החלטת האום הכירה בזכותנו לבית לאומי בארץ ישראל וקבעה שלעם היהודי באמת יהיה קמה הזכות לבוא ולהקים בית יהודי. ב-14 למאי 1948, למרות הכל, למרות כל ההתנגדויות שהיו, ומי שלא יודע, הראשונה להתנגד, ממש בעודנו מתכנסים, הייתה חברתנו הטובה, ארצות הברית, שלא רצתה שנקים את המדינה. הם רצו להכיל עלינו משטר נאמנות. אמרו, אם אנחנו נקים מדינה, תהיה כאן מלחמה. עדיף שלא תקום שום מדינה בארץ ישראל, בטח לא מדינה יהודית, כי אז תפרוץ מלחמה. ואם לוקחים את הערכות ה-CIA בנושא הזה, ה-CIA אפילו העריך שאם תפרוץ מלחמה, ישראל בטוח תפסיד, ותוך שנתיים היא אפילו יכולה להימחק. בכל מקרה, בכל אופן, באנו ונטלנו את המושכות המדינה והכרזנו עליה. 14 למאי, אותו יום שישי, 14 למאי, הקמנו את המדינה. הכרזנו על הקמת המדינה. מסתבר ששום דבר לא התקדם מאז שהכרזנו על הקמת המדינה. מדינת ישראל מעולם לא כוננה. היא יצאה, אמנם ברגע שאנחנו הכרזנו על מדינה, על הקמת המדינה, מיידית פרצה מלחמת השחרור. לאחר מכן, לאחר חצי שנה, יצאנו לבחירות לאספה המכוננת, שתפקידה היה אחד, לבוא ולכונן חוקה, שזה מין תקנון, תקנון שיסדיר את מוסדות המדינה. יצאנו לבחירות לאספה המכוננת, אשר תפקידה היה להקים חוקה שממנה יכוננו מוסדות למדינה ולהתפזר. בתוך כינון החוקה, מין מסמך כללי שבא ואומר מה היו מוסדות המדינה, מה היו חוקי היסוד, הם החליטו, אחר שנבחרו, שאין צורך כרגע להקים חוקה, זה לא כל כך מסתייע, זה לא כל כך יסתדר, ואנחנו נהפוך את עצמנו לכנסת ראשונה. כנסת ראשונה פעלה לכאורה כרשות מחוקקת, עם סמכויות שניתנו לה על ידי האספה המכוננת. חוקקו והתנהלו בצורה נורא איטית לכינון המדינה. ככה התקדמנו לכנסת השנייה. אותו כנל, אותן סמכויות של כנסת, של אספה מכוננת, של כנסת ראשונה, אנחנו נמצאים בכנסת השנייה. בכנסת השלישית, חוקקו את חוק יסוד הכנסת. חוק יסוד הכנסת קבע, נותרתי לבד בשידור, חוק יסוד הכנסת קבע, שמעת את כל סמכויות החקיקה שהיו נתונות לאספה המכוננת, לכנסת הראשונה ולכנסת השנייה. פשוט שמעת וזנח כל סמכויות חקיקה. חוק יסוד הכנסת שחוקק ב-1958, הגדיר את הכנסת כבית נבחרים, למרות שבהצעת החוק הם ביקשו להגדיר אותו, ביקשו להגדיר את הכנסת כבית מחוקקים, וביקשו גם להעניק לכנסת את הסמכויות שהיו נתונות לאספה המכוננת, לכנסת הראשונה והשנייה. אבל גם את זה הם זנחו. וככה חוקק חוק יסוד כנסת, שקובע שיהיה מבנה שקוראים לו כנסת, הוא ייקרא בית נבחרים, ואין שם שום ציון whatsoever לסמכויות חקיקה. כך יוצא שבאופן פורמלי, ברמה שאינה משתמעת לשתי פנים, החל מ-1958, לא נתונות כל סמכויות מפורשות בחוק לכנסת ישראל לחוקק חוקים. כל מה שנעשה, כל חוק שמחוקק מ-1958, אני לא מדבר כבר מ-1948, אבל באופן הכי רשמי והכי מעוגן, מ-1958, לא נתונות שום סמכויות חקיקה לכנסת ישראל. הכל מתנהל על דרך ההתנהגות, הסכמה, שתיקת העם או תמימות העם. וכך אנחנו מתקדמים במלאכת החקיקה עם אלפי חוקים, עשרות אלפי סעיפי חוק, שמיום ליום רק הולכים ומתעדכים ומצירים את החיים שלנו. אנחנו החלטנו לנקוט מעשה. אנחנו פעלנו במהלך השנים האחרונות לבוא ולידע כל גורם נחשב במדינת ישראל על כך שכנסת ישראל ומכך מדינת ישראל שרוצה להחשיב את עצמה כמדינת חוק, היא חייבת שתהיה לרשות מכוננת, גם רשות מכוננת וגם רשות מחוקקת. התרענו בפני כל שולחן נחשב במדינת ישראל, במוסדות מדינת ישראל, על כך שלא נתונות סמכויות לכנסת ישראל, סמכויות חקיקה לכנסת ישראל, ומכך התראת בטלות גורפת שורה על כנסת ישראל. אם אנחנו מחשיבים, שוב, את מדינת ישראל כמדינת חוק, שהרשות המחוקקת אמורה להיות כנסת ישראל, ככל שמתקיימת התראת בטלות על כנסת ישראל, זה אומר באופן גורף שמתקיימת התראת בטלות גם על החוקים שנגזרו מהפעילות שלה. וכרגע, לעצם העניין, אנחנו מתכנסים לצורך צעדים אקטיביים. צעדים אקטיביים שבהם אנחנו תובעים השבה של כספים שנגבו מאיתנו שלא כדין, שלא על דרך ההסמכה, שלא על דרך סמכות שנקבעה בחוק לגוף שיחוקק ומכך יגבה מאיתנו את אותו מס. בחרנו כרגע להתמקד בשני דברים. אחד זה תביעות מע"מ, והתביעה השנייה למי שירצה, שזה פחות או יותר יושב על אותה פלטפורמה, התביעה השנייה זה הנקודה הכואבת של ניכוי מס 35% מהתגמולים שמצויים בקרן הפנסיה. אנחנו יודעים שבמהלך השנים האחרונות, החל ממגפת הקורונה, החל משנת 2020, אנשים התחילו להיכנס לדחק כספי. אפשר להבין גם למה. צמצמו פעולות עסקיות, הוציאו אנשים לחל"ת, לא כולם חזרו לעבודה, העלו את הריביות, האינפלציה רק עולה, ההוצאות רק עולות, כולנו מכירים את, את חשבונית הסופר שרק הולכת ותופחת והעגלה רק מתרוקנת, אי אפשר להמשיך ככה, ואם אנחנו לוקחים, מסתכלים על המע"מ, תחשבו, כל עגלת סופר, שעליה אנחנו משלמים 1,000 שקלים, מתוכם 150 שקלים זה מע"מ. ואם ללכת להוצאה של משפחה ממוצעת, משפחה ממוצעת לפי סקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ההוצאה הממוצעת לצורכי מע"מ למשק בית ממוצע בישראל, זה כ-10,000 שקלים בחודש. זה אומר שעבור כל 10,000 שקלים שאנחנו מוציאים ברכישות לצריכה פרטית, אני לא מדבר, אנחנו מדברים אך ורק על צריכה פרטית, לא צריכה עסקית ולא הוצאות עסקיות למיניהן. אנחנו מדברים על צריכה פרטית לחלוטין. אם לפי נתוני הלמ"ס, סל הקניות הממוצע או סל התצרוכת לתא, תא משפחתי, הוא כ-10,000 שקלים, תחשבו, כל חודש המדינה גובה מאיתנו כ-1,500 שקלים רק על המע"מ. קנינו בשר, קנינו שימורים, לא יודע מה, בגדים, תחשבו. על כל מוצר אנחנו משלמים 17% מע"מ. אז כך יוצא שברמה ממוצעת, כל משק בית בישראל מוציא כ-1,500 שקלים עבור מס המע"מ. מס המע"מ, חוק המע"מ חוקק ב-1975. מי חוקק אותו? עצמך מה? מכוח מה? מכוח איזו סמכות חוקקה כנסת ישראל ה-16 לפי דעתי? חוקקה את חוק המע"מ. הרי אמרנו שמתחילת, מקום המדינה, ברמה נורא מפוקפקת, היו נתונות סמכויות לאספה המכוננת, כנסת ראשונה, שנייה ואולי לשלישית, ומאז שחוקק חוק יסוד הכנסת באופן שאינו משתמע לשני פנים, לא בערך, לא ליד, פשוט, מ-1958, ברגע שחוקק חוק היסוד הראשון במדינת ישראל, חוק יסוד הכנסת, לא נתונות לכנסת ישראל שום סמכות חקיקה. וחברים, זאת אקסיומה, זה לא נתון למסע ומתן, זה לא נתון לוויכוח. זה החוק, זה כתוב שחור על גבי דף ריק. זה לא משנה מה יגידו אחרים, זה לא משנה מה הטיעונים הנלווים שיתנו לזה, זה פשוט, זה פרשנות למשהו שלא קיים. ורק בכדי להישען על אילנות גבוהים, מי שאמר את זה בצורה הכי מפורשת, זה לא רק אני, זה נשיא בית המשפט העליון לשעבר, כבוד השופט מאיר שמגר, זיכרונו לברכה, שאמר באופן מפורש, שבחקיקת חוק יסוד הכנסת פסקה כל שרשרת של העברת סמכויות מכנסת לכנסת ככל והייתה כזו. אז אני אמנם אומר את זה בצורה טיפה יותר חדה, אבל אני חושב שמה שאמר כבוד השופט מאיר שמגר היא לא פחות חדה מזה. אז זה המצב הנתון. המצב הנתון שאנחנו המדינה, באופן נורא אירוני, אנחנו המדינה עם העם החירותי ביותר בתבל, פשוט אין לנו בית עליון, אין לנו בית מחוקקים, אין לנו חוקה, אין לנו רשות מחוקקת, אין לנו חוק מסמיך לחוקק. כלום, שום דבר. אנחנו האנשים החירותיים ביותר בתבל. אבל מצידו השני של המטריקס, הכל מתנהל כאילו יש את כל הסמכויות שבעולם. כל רגע נתון הם מחוקקים עוד חוק ועוד חוק ועוד מס. אם אנחנו מדברים על המע"מ, אז כבר הם חתמו על צו שהמע"מ יעלה בתחילת 2025, יעלה ל-18%. כאשר רק לפני שנה אנחנו ידענו שהם מתכוונים להוריד את המע"מ על חלק מהמוצרים לכיוון של 8%. זה מה שקורה בשתיקה שלנו, זה מה שקורה בהתנהגות הרדומה שלנו. וחבר'ה, הכל כתוב, זה החוק. שפשוט אין סמכות. ומתוך כל זה, הם עדיין ממשיכים בצידו השני של המטריקס, כאילו דבר לא קרה, כאילו אנשים לא קרסו. אנשים חיים מדחי אל דחי בכל רגע שעובר, וזה רק הולך ומחמיר. אם לא ניקח את המושכות ואת השליטה על הגורל שלנו, מצבנו רק ילך ויורע. עכשיו שוב, אנחנו נמצאים כאן בשיחה שהיא שיחה משפטית טהורה. אין כאן לא ענייני חברה, לא ענייני אג'נדה, אנחנו לא בשבט צופים, אנחנו בשיחה משפטית טהורה. אולי הייתי צריך להגיע לכאן עם חולצה לבנה, אבל אני מרגיש נורא, נורא מחובר כאן לקהל ולאנשים, כי בסופו של דבר זה רק אנחנו. אנשים יהיה להם נורא קשה לקבל את גודל המטריק שבו אנחנו נמצאים. אולי נורא קל לבוא ולהבין שהנדסו לנו מגפה, או הנדסו לנו חיסונים, או לא יודע, דברים קטנים כאלה, נורא מין מקטעים ואפיזודות כאלה שקורות אחת לתקופה. אבל אנחנו צריכים להתרגל ולהבין שהתנהלנו בצורה, אני לא אומר מילים נורא בוטות, אבל הסתירו מאיתנו את האמת במשך 75 שנה. כולנו צריכים להתעורר לבוקר של בגידה ולהבין שמה שהיה לא יוכל להימשך. יש לנו את כל הכלים, הם יודעים על מה מדובר, ורק כדי להסביר לכם, כדי לקבל טיפת אוויר, להכניס טיפה אוויר לריאות, תכף שתלמדו שהם יודעים על מה מדובר, זה לא מגיע בחלל ריק. אני אתן לכם כמה מקורות. זה עניין של לקרוא תקשורת, להבין קידוד שפתי, מכיוון שאף אחד לא יצא במסיבת עיתונאי של שעה 8, ואומר חברים, בגילוי מלא לאומה, תשמעו, 75 שנה עבדנו עליכם, אתם חופשיים, ואנחנו חייבים לכל אחד מכם מיליוני שקלים, ל-6 מיליון דולר מן, אם אתם זוכרים את סטיב אוסטין. אף אחד לא יעשה את זה. אבל מה שהם כן יעשו, מכיוון שהם מחויבים, ולא ניתן להסתתר מזה, הם יעוטטו בכל רגע נתון. בכל רגע נתון, הם יגלו שביבי מידע. ואני אתן לכם אותם כדי שתבינו מאין, כדי שתשאבו משם את הביטחון בצדקת הדרך, גם אם הדרך תהיה טיפה הכלכלה או פטלטלה, זה לא יעבוד להם. אנחנו מכירים את המערכות, אנחנו הבאנו אותם לנקודה שהם כולם מודעים לזה. אנחנו אולי מכירים מהתקופה האחרונה, אבל חברים, אנחנו בביזנס הזה של חוסר סמכות הרבה שנים, מעל 5 שנים. עכשיו רק תראו מה קרה במהלך 5 שנים האחרונות. במהלך 5 שנים האחרונות הם יצאו ל5 מערכות בחירות, באופן נורא תדיר, חוזר ונשנה, כל חצי שנה, כל שנה. חבר'ה, זה לא קרה סתם. בחירות זה חידוש חוזה. אנחנו מתנהלים, המדינה עצמה מתנהלת תחת חוזה. התקשרות רצונית בין רשות לבין אזרח. ישנו משפט או מטבע מילים נורא שגור בתוך הפסיקה, פסיקת בית משפט עליון, שבין המדינה ובין האזרחים מתקיים חוזה בלתי כתוב. במבט מהצד, או בשמיעה מהצד, זה נשמע נורא מטאפורי. כי מה אני בתור שופט, או מה אני בתור עורך דין, אתחיל להסביר לאדם מן היישוב, מה זה חוק, תקנות, צווים, מנהל, יותר מילים משפטיות. אז אני אספר לו את זה במונחים שאוכלים מביאים בהם. מי מאיתנו לא מכיר מה זה חוזה? חוזה שכירות, חוזה רכב, חוזה... כל חוזה רכש למיניו. מסתבר, זה חשוב שתכירו. זה לא נכתב סתם. זאת המהות. זאת האמת, מילה במילה. בין המדינה ובין האזרחים מתקיים חוזה בלתי כתוב. כי אם ציינו לפני כן שלא נתונות סמכויות חקיקה, אפשר להקריא אותם, אבל זה לא מה שמפעיל. מה שמפעיל זה החוזה הבלתי כתוב. איך קראו לחברנו מגרמניה, הרצל? חוזה המדינה. זה לא סתם, זה לא נאמר סתם. בתוך החוזה הזה כל פעם אנחנו מתקשרים מחדש, באמצעות בחירות, באמצעות הסכמה, באמצעות שתיקה, או באמצעות התנהגות. הדבר השני שתקשיבו, תקשיבו למילים, אחרי זה תקישו בגוגל, תקישו חוזה חדש, חוזה המדינה, החוזה הופר. הם במהלך השנה וחצי האחרונות, הם דוברים כבר את השפה, הם מדברים במונחים של חוזה. החוזה הישראלי הופר, החוזה פג, נדרש חוזה חדש. חברים, זה לא קורה סתם. הם יודעים שאנחנו נמצאים בהתקשרות חוזית. ההתקשרות החוזית הזו היא התקשרות שבו הרשות מציעה לנו משהו, ואנחנו מתקיימים או מקיימים אותה. בסדר? היא שולחת לנו הודעת חיוב, ואנחנו משלמים. הם רואים את זה, או במבט על. לפעמים הם לא יודעים על מה מדובר. זה באמת מדובר בפקידות נורא תמימה. אבל אנחנו כבר מביאים אותם למצבים שמבינים על מה. הם מציעים לנו התקשרות. הם אומרים, אתה חייב, אנחנו משלמים, זהו, נחרט חוזה, בוצע בהתנהגות. הדבר השלישי, חברים, אם אתם זוכרים את הפגנות קפלן במהלך 2023, הם קישטו את כל הרחובות במגילת העצמאות. חבר'ה, מי שמע על מגילת העצמאות במהלך ה-75 שנה האחרונות? רק הפריקים, רק סטודנטים למדעי המדינה, או תלמידים רגע לפני בחינת הבגרות שלהם. אף אחד זה לא עניין מגילת העצמאות. אבל היא לא יצאה סתם. היא יצאה פשוט להקריא לנו שאנחנו עדיין נמצאים במועד הקראת המגילה. שום דבר לא התקדם מאז. זה המצב שלנו. יש לנו את כל הכלים, את כל האמת, את כל הרצון ליצור שינוי ולייצר עבורנו את הצדק המתבקש, ומכאן אנחנו נכנסים לפעולה. אנחנו כל פעם אנחנו נבחר נושא, ואנחנו נתגבש ונתכנס לתוך תביעות השווה. הם גבו מאיתנו מיסים, כספים, כנסות, הכל, whatever. זה הזמן לבוא ולבקש את זה חזרה. וכל זה צריך להעשות, להיות כבר בוצע. כל מלאכת הכשרת הקרקע, כל ההודעות המקדימות, כל הדרישות לתשובות, הם נתנו תשובות. חלקן בצורה לקונית, חלקן בהיעדר מענה. אגב, היעדר מענה זו תשובה. לפעמים תשובה יותר מציינת, מאשר לקבל תשובה מלאה. אבל הם נתנו תשובות. והם נתנו גם תשובות במציאות, שחשוב מאוד להכיר בהן. חשוב לקלוט את הקודים שמסתובבים באוויר, כי זה מה שמנהל כביכול כאילו את הכשרת התודעה, את הכשרת הקרקע. ולפעמים יש אנשים שאם לא יאמרו להם את זה בצורה הכי ברורה, פשוט הם לא יאמינו למה שהם שומעים. אז כשבן אדם שומע שר מדבר על נדרש חוזה חדש, אז מבחינתו זה באמת זאת איזושהי מטאפורה. מילים עממיות, לא משהו מהותי. אבל חבר'ה, זאת המהות. עכשיו, בתוך כל זה, אם אנחנו הבנו שלכנסת ישראל אין סמכויות חקיקה, לפחות מ-1958, משם אנחנו מתקדמים צעד צעד לדברים שכרגע קריטיים ובמחנה משותף הרחב ביותר שיש. כרגע המחנה המשותף הרחב, אלו תביעות מעם. כל אחד מאיתנו הולך לסופר, כל אחד מאיתנו קונה בגד פעם בשנה, כל אחד מאיתנו ממלא דלק, כל אחד מאיתנו משלם תקשורת, משלם לסלולר, משלם חשבונות חשמל, חשבונות מים. כל חשבון כזה יש לו רכיב מע"מ. 17% מתוכם, זה המע"מ. ואם אנחנו לא נעשה שום דבר, זה רק ילך ויגבר. וטבעת החנק רק תחנוק אותנו. עד שפשוט ייצאו לנו העיניים, ומשם כבר לא נוכל, לא תהיה דרך חזרה. זה הזמן שאנחנו נמצאים בחלון הכי קריטי. בתורת הרוח זה נקרא חריץ קרמטי. אנחנו נמצאים בחריץ קרמטי, שכל המידע גלוי בפנינו, כל הדלתות פתוחות, אנחנו רק צריכים פשוט לקום, להתעורר ולקום. וכאן אנחנו נמצאים. אז אנחנו מדברים על חוק המע"מ. כמו שאמרתי, חוק המע"מ חוקק ב-1975, ללא כל סמכות שהייתה נתונה לכנסת ישראל לחוקק אותו, הוא כמובן הוא התחיל ב8%, כזה בקטנה, כצעד שהיה אמור לממן את הוצאות המלחמה של מלחמת יום כיפור, הוא התחיל בקטן וצמח למפלצת. וכל זה כמובן ללא שום סמכות. ומכאן אנחנו מתכנסים כרגע לניהול של תביעות. כל אחד מאיתנו יש לו את הזכות הזו. כל אחד מאיתנו מוציא כספים, כל אחד מאיתנו משלם עבור התצרוכת הביתית, ושוב אנחנו מדברים כאן אך ורק על תצרוכת פרטית, וכאן אנחנו רוצים להתכנס למצב של תביעות. האכסניה הנכונה ביותר כרגע להתחיל בה, היא בית המשפט לתביעות קטנות. בית המשפט לתביעות קטנות, זה בית משפט שבו אין עורך דין, אסור להיות מיוצג על ידי עורך דין, אלא אם כן, בתנאים נורא, נורא מסוימים, אבל באופן כללי, זה אנחנו, שני אנשים חיים, מול שופט, וכל אחד בא ומציג את הטענות שלו. נכון להיום, החל מהראשון לראשון 2024, הסכום המקסימלי המותר לתביעה בבית משפט לתביעות קטנות, הוא 37,000 שקלים ו-700 שקלים. זה לא מעט, זה לא המון, אבל זה משהו לבוא ולהתחיל להניע את גלגלי המערכת. לכל אדם מותר להגיש 5 תביעות בשנה. 5 תביעות קטנות בשנה. זה קרוב ל-200,000 שקלים, סליחה. אנחנו צריכים להתחיל להתכנס לכיוון של תביעות השבת מע"מ. איך מתחילים עם זה? כל אחד, תלוי כל אחד איך הוא מנהל את ההוצאות הכספיות שלו. יש הוצאות שהן הוצאות במזומן, עם קבלות, בלי קבלות. יש הוצאות באשראי. צריך לאגד את החשבונות האלה, את החשבוניות האלה, לחלץ נות, כתביעת השווה. אנחנו מול תאגיד או ישות משפטית שנקראת מע"מ ירושלים, מע"מ תל אביב, מע"מ חדרה. כאילו אנחנו תובעים חברה לכל דבר ועניין. זה לא צריך להיות סיפור. ממש לא. כמו שאנחנו נכנסים, או מבקשים להתקשר מול חברת רעיתים לצורך העניין, שאותה חברת רעיתים באה וגבתה מאיתנו יותר ממה שסוכה מולה, או גבתה מאיתנו משהו שמעולם לא סוכה. רשויות המדינה, רק אני אתן איזושהי תמצית, כיצד מתנהלת מדינת ישראל, או ארץ ישראל, כאילו איך בנויה מדינת ישראל. מדינת ישראל בנויה שכבת ארץ, שהיא ארץ הפקר במרכאות, כחוקים, תקנות, או ישויות משפטיות, אפשר לקרוא להם תאגידים, ישויות משפטיות, זה לא משנה כרגע המינוח, פונים למע"מ ירושלים, להיות אני ירושלים, אז פשוט את זה אני לוקח בתור דוגמה. אתם חושבים שאתם מגיעים למע"מ שפועל מכוח חוק המע"מ, החוק המפורסם, ישות משפטית נפרדת, מין מרכז רווח כזה, מרכז תאגידי, שנקרא מע"מ ירושלים, עם מספר זיהוי, חלק יקראו לו מספר חברה, חלק מספר תאגיד, חלק מספר זיהוי, אבל זה מין מרכז, אנחנו במטריצה, פשוט באסופה, רשת ענקית, של תאגידים קטנים, ישויות קטנות, אנחנו לא מתייחסים לזה כתביעה צרכנית, כוח חוק, כמו שפועלים. יש לפעמים, יש המון תביעות שמתנהלות באמת כאילו תחת החוקים הרשמיים לצורך העניין, שעירייה לצורך, אם לוקחים כדוגמה עירייה, אז מותר לה על פי חוק לגבות 2 שקלים למטר, וקרה והיא גבתה 2.10 שקלים לכל מטר. אז תובעים את העירייה תחת אותו חוק. אנחנו תובעים את הרשות תחת אותו, אין חוק. ועם זה אנחנו ניגשים לבית משפט. התהליך בתביעות קטנות, שוב, לא אמור להיות מסובך. זה אמנם דורש איזושהי הסתכלות כמו של עצמאי ששומע חשבוניות ומלקט חשבוניות ומתוך זה מקזז מול מס הכנסה את ההוצאות שלו או את ניקוי המע"מ, אבל זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לחשוב. אנחנו צריכים לחשוב בדיוק במונחים האלה. לראות מה החשבוניות, מה התשלומים שאנחנו יודעים להציר עליהם ולתעד אותם, ואותם להציג לכדי סכום גדול, ואת זה להגיש לבית משפט לתביעות קטנות. המטרה שבחרנו בשלב הראשון, את התביעות הקטנות, כי אלו תביעות, שוב, בלי הרבה פלפלת משפטית, בלי עורכי דין, בלי ייצוגים מיותרים, אמנם הסכומים מוגבלים, האגרה גם נמוכה, 1% במקום 2.5% בכל מקום בבית משפט רגיל. אבל להתחיל, אם עד עכשיו ידענו את כל רשויות המדינה ברמה של מכתבים חוזרים ונשנים, עם תשובות, בלי תשובות, עכשיו אנחנו נכנסים למסגרת שבאמת תחשבו, אנחנו שולחים מכתב לא רק עם איום או דרישה לקבלת תשובות, אלא עם מסגרת שמחייבת את כולם. כשאתם מגישים תביעה, כולם חייבים להצטופף ולצופף שורות, ולהיכנס לתוך המסגרת, ולהגיש כתב הגנה ולהגיש תשובה, ויש שופט ויש כללים, ומשם כל מה שאנחנו עשינו במהלך השנים האחרונות, ייכנס לתוך המשבצת של בתי משפט. אני לא אגיד שאין את החשש מה יקרה בבית משפט ואיך הם יפרשו את כל זה, אבל אנחנו נתמודד, כולנו, אנחנו נתמודד עם זה, כמו ענקים, מכל ההתנהגויות. ואנחנו רואים את זה, הם יבינו שמשהו כאן לא, שכן היא כתובה ממש ברור על קיר. היא כתובה מפורש. אנשים יצטרכו להיפרד מכל מיני פלפולציה, מכל מיני הצדקות משפטיות וטענות נורא מפולפלות ונורא פואטיות ואפילו דמגוגיות, אבל לא. אם אנחנו מדינת חוק, כולם יפעלו על פי חוק. ואם אין חוק במקום מסוים, אז גם אותו אנחנו נצטרך למצות. אני לא אכנס יותר מדי לתהליכים של איך מתנהלת תביעה, כי זה יהיה כבר בשלב הפרקטי, לאחר שמי שילווה אתכם זה החברים מאנחנו העם, או מי שירצה. אני כאן כדי לתת מעטפת. מעטפת ברמה של המכתבים שנשלחו לחברי הכנסת, שנשלחו לרשויות המדינה. מעטפת שמי שירצה, אני אבוא להעיד בבית משפט, ניתן לזמן אותי כדי לבוא ולתת עדות, מה המכתבים שנשלחו לחברי הכנסת, מה הם מציינים, ולהסביר לשופט בשפה שלו, מה משמעות החוק, מה המצב החוקי והחוקתי במדינת ישראל, ומכך, מה זכותו של התובע, והאם היא מתקשרת באמת ומתכתבת עם הוראות החוק. אז כאן אנחנו כדי לתת את המעטפת. אנחנו, זה הצד האזרחי הכי מתבקש. אנחנו לא יכולים לעמוד מהצד ולתת לדברים לעבור כאילו זה פוסטים, או לקחת שידורים, אבל להפוך אותם לאיזשהו, עוד איזשהו נושא לשיח. אנחנו כאן ברמת ביצוע. אנחנו אנשי משימות מיוחדות, ואנחנו כאן לבצע את המשימות המיוחדות האלה ברוב עם. וכמה שיצטרפו יותר, ככה זה ייצר הרבה יותר תהודה, ויגרום לתזוזת המערכת, עד שבסופו של דבר הם יחזירו לנו גם את הכספים שלנו, וגם לעזאזל, יחזירו לנו את המדינה שלנו, מדינה שמעולם לא הוקמה. עדיין, מדינת ישראל היא רק בתהליכי הקמה, היא מעולם לא כוננה. עוד משהו שתקשיבו, מבחינת קידוד שפתי. אצלי, אגב, הנושא הזה של קידוד שפתי, הוא מונח שהוא שגור אצלי כבר מעל 30 שנה, זה היה תחום מומחיות שלי, ולכן תמיד, אני נצמד לעניינים שנקראים קידוד שפתי. כי בסופו של דבר צריך להעביר, אני קצת נעלמתי, כשהוא להעביר מסר מהשמילים האלה. אז אמרנו שאנחנו כרגע כולנו מכונסים, ותכף יעלו החבר'ה מעטפת שבוצע במהלך השנים. אני לא רואה כאן שום דבר.
יוסי, אתה ממש קטוע, או שזה רק אצלי, אני לא, לא, לא שומעת אותך.
שומעים אותי? שרונה?
שומעים אותך יוסי, תמשיך בבקשה. יוסי, שי? שומעים אותך. שומעים אותך.
אוקיי. טוב, אז הגענו לנקודה. אני רוצה לדעת אם שרונה או נסיה כאן רוצות לעלות וטיפה לקחת את המושכות לכיוון הפרקטי ולכיוון גיבוש הקבוצות. שוב אני אחזור שאני מבחינתי נמצא כאן כדי לבוא ולתת את המעטפת ואת התמיכה לכל דבר משפטי שידרש כאן. בין אם זה המכתבים שנשלחו לחברי הכנסת, ובין אם זה להגיע לבית המשפט ולתת עדות גם על התהליכים עצמם שקרו במהלך השנים, שרשרת ההתכתבויות, תשובות, התנהלות שהיו מול גורמי החקיקה, מול חברי הכנסת ומול גורמים נוספים בממסד ישראל, ובתוך כך גם לבוא ולהסביר בפני השופט מה בדיוק התכוון התובע, או לחדד בדיוק את המשמעויות האלה כדי לא לשלוח את השופט, לבוא ולקרוא מסמך של כמה עמודים, בתקווה שהוא יבין ממש עד הסוף, או ירד לחקר האמת, או לחקר ההשתלשלות של החקיקה, כדי להבין שאין כאן שום סמכות. אז כאן, זה לא ייצוג, אבל זה אפילו יותר חשוב מייצוג, כי כאן זה לבוא ולהרצות בפני שופט, בדיוק על כל שרשרת ההתכתבויות, ובדיוק מה קרה מקום המדינה, ועד היום, מבחינה דחיקתית, ומכך הזכות של התובע שנובעת מאותו מס שנגבה ללא סמכות, מכוח חקיקה שחוקקה ללא סמכות, ומשם שישפוט, שעשה מה שהוא חושב. אנחנו נדע בדיוק איך להטביע את הוראות החוק, ומשם הוא יצטרך לבוא ולתת תשובות או לתת את הפסיקה בדיוק לפי החוק. שופט כמו כולנו נתון למרותו של חוק. בחוק יסוד השפיטה כתוב מפורש, אין לשופט מרות זולת הדין. והדין הוא נורא ברור במקרה שלנו, הוא עצוב, אבל הוא נורא ברור, הוא לא נתון למחלוקת כאן. גם אם יתעלמו, ככל שהם יתעלמו, ככה אנחנו נגביר יותר קצב. אבל מישהו, שזה אנחנו צריכים פשוט לפוצץ את הבועה הזו, ולדרוש חזרה את מה שילקח מאיתנו, ללא סמכות. באופן אישי, אני רק אומר לכם, מכיוון שאני לא עורך לרגע ולא מאמין במה שאני עושה, אני בכל אופן הגשתי שתי תביעות שעד היום הן מתבררות, ועדיין למרות שחלפו 3 או 4 חודשים, עדיין לא ניתן כתב הגנה. תביעה אחת על מע"מ, והתביעה השנייה היא על קרן פנסיה. גם אני כמו כולם, במהלך 4 השנים האחרונות, עשיתי קצת דברים אחרים, פחות לעצמי, יותר לאחרים. כי אי אפשר לעמוד מהצד ולראות פשוט פריים אחרי פריים, הונאה אחרי הונאה, הטיית דעת, הסחת דעת, הטעיה, פשוט מהדברים שאנחנו הכי מכירים. אז כן, אז משכתי את הקרן פנסיה שלי, כזו זאת ש... שחסכתי במשך 16 שנים, עוד כשעבדתי במוסד אחר, ובלית ברירה, נתתי להם לקחת את ה-35% האלה. אמרתי להם, אבל זה לא הסכמה, וזה לא יעבור בשתיקה. וכמוני עוד עשרות אלפים פדו קרנות פנסיה, כי בסופו של דבר החסכונות האלה הם נועדו ליום, לא רק לזקנה, יש לנו עוד הרבה זמן לראות את הזקנה. בינתיים צריכים לאכול גם היום. ואמרתי שאני לא אוותר לכם על זה. ואני חושב שגם אתם לא צריכים לוותר על זה. זה לא... אין כאן, אני לא יודע, אני מקווה, למרות שזה לא זר לי, ואני יודע שיש כל מיני מחשבות, להתעסק עם מס הכנסה, אולי אחרי זה הם יבוא אליי עוד פעם. חברים, קודם כל הם אנשים טובים, נתחיל בזה. כאנשים, פשוט צריך להכיר אותם, צריך ללכת לשם ולראות איך נראים האנשים, וזה לא משנה כרגע באיזה דרגים. אם זה הפקיד שומה הקטן, או הבחורה החדשה הזו שבדיוק הגיעה, ולא יודעת על מה אני מדבר, שבסך הכל ביקשתי לדעת, האם הכסף נכנס, ורק תגידו לי לאן הוא נכנס, כי אני רואה שהוא נכנס כאן לאיזשהו מספר, שהוא לא מוכר. אני רוצה בכלל לדעת, שקיבלתם את הכסף, וגם את זה הם לא יודעים. אני רוצה שתסביר לי, מי חוקק את החוק הזה, ולמה הוא חוקק. מי נתן את הסמכות הזו לבוא ולתקן, לחוקק מחדש את פקודת מס הכנסה, זה אגב, זה קצת מצחיק. אם אתם זוכרים, אמרתי לכם שחוק יסוד הכנסת, ברגע שהוא חוקק, באופן רשמי מוחלט ואקסיומטי, קבע במשתמע, שלאף אחד במדינת ישראל, לאף גורם במדינת ישראל, אין סמכות לחוקק חוקים. אבל רק תבינו את המקריות, נקרא לזה במרכאות. חוק יסוד הכנסת חוקק בפברואר 1958. אתם יודעים מה הדבר הראשון שהם עשו? חודש לאחר מכן, במרץ 1958, הם כבר הציעו הצעה לתקן את פקודת מס הכנסה המנדטורית. בפקודה הזו, הם הכניסו כל מיני סעיפים שהיום אנחנו רואים, מס שולי וכל השטויות שלהם עם המיסים, אבל הם לא הכניסו, במרץ, הם לא הכניסו את ניקוי מס מקופות גמל ומקרנות פנסיה. חודש לאחר מכן, באופן פוף, נולדה הצעה חדשה, ושם הוסיפו את הסעיף הזה. סעיף נוסף שלא היה בהצעה המקורית, שבו הם ממסים קופות גמל וקרנות פנסיה. וכמובן, לאחר מכן חוקקו את פקודת מס הכנסה החדשה, נוסח חדש. חודשיים לאחר שזנחו כל סמכות חקיקה, שחוקקו את חוק היסוד הראשון במדינת ישראל, והחשוב ביותר, חוק יסוד הכנסת, חודשיים לאחר מכן, הדבר שהכי חשוב להם לחוקק, זה הם חוקקו מחדש את כל פקודת מס הכנסה. ושם דחפו באופן שנורא מקרי, שאין לו שום תהליך לעקוב מי הציע את זה, למה הוא הציע את זה, חוקקו את הסעיף הקטנטן הזה, שבו הם מבקשים... שבו הם מבקשים למסות קופות גמל, את אותו מס תגמולים ובכלל. חבר'ה, אנחנו נמצאים בנקודה שאם אנחנו לא נעשה דברים, אחרים יעשו את זה עבורנו, וכפי שאתם מבינים, זה לעולם לא יהיה לטובתנו. אנחנו רואים את המפולת החברתית, את המפולת החוקית, את המפולת המשטרית, וזה רק ילך וישתפר לרעה. חברים, זה הזמן שלנו לקום. תזכרו, המדינה הזו היא כרגע הפקר. וגם זה בגדר אקסיומה. המנדט מונח על הרצפה. אנחנו מתנהלים ומנוהלים במטריקס טוטלי, שבצד השני אנחנו חירותיים, ויש לנו זכות מלאה על מה שקורה כאן, על הנכסים, על הארץ. יש לנו חלון זמנים נורא מצומצם. שנת 2024 היא השנה שעדיין ניתן לעשות מה שאנחנו רוצים, בגבולות הנימוס, בגבולות החוק. וראיתי כאן את השאלות ששאלו, אם כל החוקים הם לא חוקיים, איך השופט יכול לפסוק לי אין חוקים. אוקיי, שאלו את זה פעמיים. אני אענה על זה כי זה בצורה נורא, שאלה נורא חכמה, היא נורא טריקית, אבל יש לה תשובה. אז קודם כל רק נסיים כאילו מבחינה אידיאולוגית. אנחנו נמצאים בחלון זמנים, חריץ קרמטי, שבו אנחנו יכולים לעשות הכל, לומר הכל, להגיש הכל, כמובן, הכל בגבולות הנימוס, בגבולות החוק, בגבולות השיח שהם קבעו. אנחנו לא מוצאים שום דבר. אנחנו לא מביאים סרטונים, אנחנו לא נסמכים על סרטונים מיוטיוב, אנחנו לא נסמכים על, על שידורים של שי, למרות שהכל אמת, הכל בסדר. אלא שהם מבינים שפה אחת, או המדינה מבינה שפה אחת, או הפקידות מבינה שפה אחת. היא שפה משפטית, שפה של חוקים. ובתוך השפה הזו, זה התיווך השפתי שאנחנו מתנהלים מולם. אפשר כמובן לעטוף, בנוסף, את כל התורות, תורות הצדק הטבעי, תורות האיש החי, איך אומרים, אנחנו בן איש חי, לא סתם קראו לספר בן איש חי, או לאותו צדיק שהצטדק עם עצמו, בן איש חי. בסדר, אנחנו אנשים חיים, אנחנו לא אדם, איש, איש חי. עכשיו לגבי השאלה, אני מקווה שכולם, או חלק רואים את השאלה, אז אני אחזור אליה. אם כל החוקים הם לא חוקיים, חוקים לגליים, איך השופט יכול לפסוק כשאין חוקים? אז קודם כל, אם אמרנו, אם אנחנו שאנחנו נמצאים בחוזה מדינה, באופן מטאפורי, חוזה גדול, מה שנקרא חוזה המדינה, וזה לא השם תואר של הרצל, זאת המהות הקיומית שלנו, חוזה המדינה. בתוך החוזה הזה יש המון סעיפים, כמו בכל חוזה סחירות, או בכל חוזה מסחרי. המון המון סעיפים. הסעיפים האלה, לצורך העניין, באופן מטאפורי, זה חוקים. אנחנו פשוט מוחקים חוק. עדיין החוזה הזה נמצא. הוא עדיין קיים. יש מונח, שאחרי זה פשוט, תסתכלו קצת בגוגל מה הוא אומר, עיקרון העיפרון הכחול. חוזים צריך לקיים. בסדר? חוזים מתקיימים. בתוך החוזים האלה, אנחנו מוחקים כל פעם, בעיפרון כחול, סעיף, סעיף. כרגע אנחנו מוחקים את סעיף המעם. עדיין נשאר סעיף השופט, או בתי המשפט. בתקווה ששם הם ייתנו את המסגרת, ויהיו הוגנים עם לשון החוק. יש לנו עדיין אמונה בתוך המערכת, ובשביל לבנות משהו חדש, צריך קודם כל לאתגר את הקיים, ובתוך כל זה, לבוא ולדבר איתם בשפה שלהם. עכשיו, אני יודע שזה לא יהיה ממש חלק, אבל תסמכו עלינו שאנחנו לא כאלה מטומטמים, אנחנו נדע להכשיר את הכל, שכולם ידעו, תינתן כאן מעטפת ענק, כמו שהיא ניתנה כאן במהלך השלוש או ארבע שנים האחרונות, על כך שמשהו כאן לא תקין. משהו בחוקים לא חוקי. ומתוך החוסר חוקיות הזו, לבוא עוד להצר עלינו, לשאוב את מעט הדמים שנשארו בנו, זה לא יעבור בצורה כזו חלקה. ובסופו של דבר, חייבים לזכור, זה נשמע נורא מרוחק, אולי תמים, אבל חבר'ה, אנחנו לא כאלה. אנחנו יציבים נורא על הקרקע. בסופו של דבר, תורת הגאולה, או גאולת הארץ, היא תמיד תהיה תחת משפט, תחת חוק. אלו הכללים שמחייבים אותם. ציון במשפט יפדה, זה לא משפט נבואי, זו תוכנית עבודה. ישעיהו כשאמר את זה, זה לא היה מתוך איזושהי הסתכלות לעתיד, או איזשהו חזון. זו תורה שנכתבה כתורת הפעלה להיום. אז מה שכל החבר'ה שנמצאים כאן, עשו באופן פרטי, בלתי מחייב, בלי סדרי דין וסדרי משפט, וכללים נורא מחייבים את כולם, ושלחו מכתבים במהלך השלוש שנים האחרונות או השנתיים האחרונות, כאשר בקושי התייחסו לזה אם בכלל. כאן אנחנו מכניסים את כל המערכת לתוך מסגרת נורא מצומצמת, ותוך כדי תנועה אנחנו תגביר את הקצב יותר ויותר. זה לא יישאר ככה. אם אנחנו נכנסים קצת באופן אישי, הדבר שהכי כואב, אנחנו נמצאים במדינה כאמור שהיא מדינת הפקר. יש, לא נשכח, ש24,000 ועוד 580 מהתקופה האחרונה, ממיטב בנינו, הקריבו את עצמם של המדינה הזו. אנחנו לא הולכים לוותר עליו כזו קלות. האמריקאים הם לא יבואו לכאן ויוציאו לנו את תוכנית הנאמנות שהם שמרו לנו כבר מ-1948. אנחנו כאן כדי לבטל את רוע הגזרה, זה לא יעבוד להם. וגם זה כתוב. רק אנחנו צריכים לרצות את נקודות המידע שאתם שומעים, סלון או בשולחן שישי. חבר, זה הזמן שלנו לקום ולעשות. בלי פחד. אין כאן ממי לפחד בכלל. לא עושים שום דבר רע. זה מין תהליך אוטוסוגסטי. הם יבינו שמה שאנחנו עושים לכאורה מולם, זה גם לטובתם. זה חלק מהפצת בשורה. אבל הפצה בצורה אגרסיבית, בצורה נורא ממוסדת, נורא ממוסגרת, ששופט יכתוב שיש חוק, שהכנסת מוסמכת. חברים, כשאני פניתי לכנסת, פעמיים פניתי, זה לא פעמיים, זה כמה וכמה פעמים מסוגלים לענות. הם פשוט לא מסוגלים לענות. זה נשמע הזוי, זה נשמע התעלמות, לא, קיבלנו תשובה, לא היה עורך דין שהיה מוכן לחתום על התשובה הזו. חברים, זה המצב, אנחנו בצרה ענקית, ובאותה נשימה, בהזדמנות שחיכינו ל-2,000 שנה ועוד 75 שנה, זאת ההזדמנות שלנו, חלון זמנים נורא מצומצם, ואנחנו לא רואים אף אחד. יש את האמת, ואיתה אנחנו רצים לדרך. מי שמכיר את המכתבים, זה נכתב ברמה הכי גבוהה, הכי בוטה, הכי ישירה, לא בערך, לא ליד, לא בבקשה. פשוט מטריעים ומכריזים עליהם בטלות. ומתוך הבטלות הזו, תחזירו את מה שלקחתם לי. הכל בסדר, טעיתם, טעו אתכם. אני מדבר על הפקידות הקטנה, אני לא מדבר על אלה שידעו מה הם עושים. זה הכל. זה הזמן שלנו. ואם אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו יודעים שלפעמים עושים את זה בדיוק לכיוון הנגדי, לכיוון ההפוך, אולי כדי להביא לשינוי, אבל שינוי של 360 מעלות. חבר'ה, עברנו את זה בקורונה, הגיעה ממשלת שינוי, איך אומרים, היא הייתה ממשלת שינוי קצב. בוא נראה שאלה נוספת, האם גם עצמאים יכולים? אמרתי ש... לא התייחסתי לעצמאים, עצמאים יש להם את ה... כלי, רק שתבינו, כמו שלעצמאי יש את הנושא, יש את הנושא שכזוזי מעם, תחשבו שמספר זהות שלנו, אנחנו נחשבים אדם, אנחנו... הם... הגדירו אותנו כאדם. אנחנו באופן, באופן של התורה הגדולה, תורת המשפט הגדולה או תורת המסחר הגדולה, אנחנו עסק. מספר זהות, זה לא רק כדי לזהות אותנו. זה פשוט, זה מספר עוסק. תחשבו כשאתם פותחים עוסק מורשה. קודם כל אתה עוסק. זה המספר זהות שלך. אתה עוסק. זה שאתה מורשה... אתה מורשה לשמש גובה מעם עבור המדינה. אבל אתה עוסק, המספר זהות שלך זה עוסק. אז ספציפית לשאלה ששאלה כאן נסיה, בטח היא העבירה שם. העיסוק כאן זה לא בעיסוקים עצמאיים, זה בתצרוכת הפרטית. לפי הלמ"ס, זה כ-10,000 10,000 שקלים בחודש. איך אומרים, אנחנו משלמים חשמל, משלמים ארנונה, אין מע"מ, משלמים מים. הנה, כמובן, כאילו, פעם לא היינו משלמים מים בתוספת מע"מ, אז הם הפכו את זה לחברה ודחפו לנו עוד 17%, ככה העלו לנו את מחירי המים בעוד 17%, כדי שזה יסבסד מה שצריך לסבסד. מע"מ, חשמל, אינטרנט, טלוויזיה, בגדים, קניות, חברים, בית ממוצע, ושוב, לפעמים יותר, לפעמים פחות, אני מדבר כרגע על הממוצע. זה 10,000 שקלים, זה אומר שמתוכם 1,500 שקלים נגבים מאיתנו כמס מע"מ. על מה ולמה? מי קבע? מי נתן להם את ההרשאה? הם בעצמם זלחו את זה, ומכך אנחנו צריכים להפסיק. האם אנחנו יכולים לביטוח לאומי, מס הכנסה, דוחות וכל זה? באופן עקרוני כן, אבל אנחנו נהיה ממוקדים על כל דבר. חברים, אנחנו נעשה את הכל. אבל כרגע ממוקדים, כי יש חשיבות לדברים שמגיעים באופן הרמוני, באופן שמאגף ממטולה ועד אלת. יש לזה משמעויות, זה מייצר שיח, זה מייצר תודעה, זה מייצר התחייבות, מחויבות של כולם. כשמגישים תביעה אחת, רק שתבינו, כשמגישים תביעה אחת לבית משפט פה בירושלים, בסדר? עוד פעם, בגלל שאני ירושלמי, אז אני פשוט אתן רק את הדוגמה הזו. בסדר? אז כשהגשתי מול מע"מ ירושלים, אז כמובן זה מול מע"מ ירושלים. אבל זה מגיע גם לפקיד ולבוס שלו ולמחלקה המשפטית ולפרקליטות האזרחית, וזה מגיע לבית המשפט, ובית המשפט צריך להסתכל מה הוא הולך לעשות, ולפעמים זה מגיע ליועצת המשפטית לממשלה ולמשרד האוצר. חברים, זה מייצר שיח. עכשיו, השיח הזה זה שיח שדובר את השפה שמכוחה הם פועלים, מכוחה הם גבו, מכוחה הם ממשיכים לגבות, ומכוחה הם הולכים להעלות את זה עכשיו בעוד אחוז. זה השיח. אז זה מייצר, תחשבו, זה פלייר תביעה. זה עובר ומסתובב. ובסופו של דבר, כשאנשים מהוגנים, צריכים לקרוא ולהבין על מה הם הולכים להשיב, ובטח כאשר זה נסמך על מכתבים שנשלחו על ידי עורך דין, הם מחויבים לתשובות מלאות, ותשובות שמבוססות על חוק. שיח כזה, בסופו של דבר, זה טבע אנושי. אם תבינו תהליך פסיכולוגי של אוטוסוגסטיה, שכנוע עצמי, בסופו של דבר, גם הם יבינו, אולי יש כאן משהו במה שנאמר, ואולי גם לי מתקיימת זכות כזו. זה שיח. ככה מתנהל שיח. חברים, אני הייתי במשקה המשפטית בביטוח לאומי, ככה מתנהל שיח. מקבלים, יש טענה טובה, יש טענה שמכניסה, שמצירה על וקום, טענה שלומדים ממנה, זהו, זה עובר. בסופו של דבר, חברים, המדינה מנוהלת, לא על ידי הדוגמנים בטלוויזיה, זה לא אלופים, וזה לא שרים, וזה לא ראשי ממשלה ונשיאים. הם הדוגמנים עצמם. המדינה מנוהלת על רובד הפקידות. זאת המדינה. הם הקהל יעד שלנו. הם האנשים שאיתם אנחנו מדברים, ואגב, נורא כדאי שתכירו את פקיד השומה שלכם. תראו מה הוא חושב, איך הוא מדבר, בכמה צער הוא נמצא. כמה הוא לא מרגיש חשוב עם עצמו. וכמה בסופו של דבר מה שאתם עושים, הוא פשוט מבין שאולי אתם השרת שלו. אתם משרתים לו את המטרה שלו, של עצמו, של המשפחה שלו, של החברים. אני אמשיך. למה 24 היא חלון? מה אתה צופה שיקרה? טוב, אם תשימו לב בעולם, אנחנו נכנסים לשדרה שלמה של בחירות. זאת השנה שבה פחות או יותר כל אחד יקבע את מעמדו, נערכים להמשך. 2025 היא היציאה לדהרה קדימה, לקראת 2030. אז יש לנו את השנה הזו. השנה הזו יהיו בחירות שישיות. הנה, אתמול סיימנו את הבחירות לרשויות המקומיות. הם כבר יתחילו לעבוד על ניהול שלטון מקומי.
כי בסופו של דבר, אם אתם זוכרים, מתקופת הקורונה, תוכנית הרמזור, הרמזור זה לא היה מתכון לארטיק, זה לא היה בדיוק מתכון לקורונה, אבל זה הגדיר מה הולך להיות, ערים אדומות, ערים ירוקות, כתומות, אלה ילמדו, אלה פחות ילמדו, מעבר בין בני ברק לרמת גן. איך אומרים, לימדו אותנו שפה במהלך השלוש שנים האחרונות, או ארבע שנים האחרונות, ולשם זה הולך, כך שהרשויות המקומיות, אנחנו כבר בכל רגע נתון, הם פשוט מכשירים את הארץ כמה יש, מי שמכיר את התוכנית, את התוכניה שלהם, שהיא די גלויה, בסדר, להרים מסכנות ומסכנים, שזה הזמן להקות בברזל, בצורה הכי חזקה שיכולה להיות. מנומצת, אבל הכי חזקה. זהו, זה... אם יש עוד שאלות, המטרה שלנו לפוצץ את הבלון, למטרה שיפעלו לחתום על חוקה. לא. טוב, הייתה כאן שאלה, שאם המטרה שלנו זה לפוצץ את הבלון, למטרה שיפעלו לחתום על חוקה, ואז הם מסודרים ויחזירו את כל החוקים האלו. לא, המטרה שלנו זה לא חוקה. לא, 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 ממש לא. המטרה באופן כללי, קודם כל, להחזיר את הכספים שלנו. בסדר, אנחנו נמצאים כמו יציאת מצרים. אנחנו צריכים לקחת וניצלתם את מצרים. זה לא רק ניצלתם כאילו ברמה של משהו רע, אבל אנחנו צריכים להחזיר לעצמנו את הנכסים העבודים, אנחנו צריכים להחזיר לעצמנו את הארץ שנשדדה מאיתנו, את המנדט שעדיין מוטל על הרצפה. המנדט שניתן לנו בכ"ט בנובמבר הוא עדיין על הרצפה, חברים. שום דבר להתקדם. אנחנו צריכים פשוט להרים אותו ולמנות לעצמנו את המדינה. לעצמנו את הנכסים, חזרה לעם. איתנו שווה המון המון, מה שלנו להחזיר את הכל. המטרה היא לא לבנות חוקה. המטרה היא לאפס הכל. אני רק אומר שבמקביל לכל הנושא הזה של חוסר חוקיות ותביעות השווה, הוגשו שרשרת מכתבים כבר משנת 2000 ו...
יוסי.
כן. טוב, יש כאן מוזיקה ברקע. לא שאכפת ממנה, אבל...
המשיך.
כן. אוקיי, אז רק כדי לסגור את הפינה הזו, ואחרי זה נעשה תיקחו את המושכות לכיוון הצד הפרקטי. כאן במסגרת השאלה זה האם המטרה היא לפוצץ את הבלון למטרה שיחתמו, שיפעלו לחתום על חוקה, לא זה מסודרים ויחזירו את כל החוקים. לא, המטרה היא לא חוקה, אנחנו לא אזרחים כותבים חוקה, ואנחנו, למרות שגם את זה צריך לעשות, והפעילויות האלה הן מצוינות, אבל הן אמורות להגיע לשלב השני, השלב השני או השלישי. המטרה שלנו, וזה בדיוק מה שאנחנו, לאט לאט זה הולך ומתהווה, בסדר? פשוט רק צריך לכנס את כולם, לאותה מטרה. המטרה שלנו זה להחזיר בעלות למדינה והנכסים שלנו, ובתוך כך, הדבר הראשון שצריך לעשות, זה כל מה שהיה לא יהיה, כל מה שהיה גם לא יהיה. צריך להעיף את כל הממסד הפוליטי לבלי שוב. וכל דרג המנהל למוסדות המדינה. כל הדרג המנהל צריכים להתנקות לבלי שוב. וכמובן, לחזור למה שהיה ב-1948, לצאת ולהקים אספה מכוננת. מועצת העם שקיבלה את המנדט, הדבר הראשון שהיא עשתה או שהייתה צריכה לעשות, זה להקים אספה, לצאת לבחירות שיבחרו אנשים מתוך העם. בחירות לאספה מכוננת. איך אומרים, נתחיל מחדש, מאפס. מאפס ובלי אפסים. זה הכל. מה שהיה לא יהיה, ומי שהיה לא יחזור. ומי שם אחרי זה יושבים ובונים חוקה ומקימים חוקי יסוד, ומאגנים את מוסדות המדינה שיפעלו בצורה תקינה, בצורה נאותה. מוסדות המדינה שיש לנו הם מצוינים. הם פועלים, הם מרושתים, הם כבר ממוסדים. הכל טוב. העניין הוא שהניהול וחוקי השעבוד, שרק הולכים ומתרבים מרגע לרגע, הם החלק הבעייתי. אז המטרה שלנו זה לא... מכירה את התכניות לא מתרציתי להבין שזו הכוונה, לא הבנתי לגבי הוצאות שהוגשו, כנסת פתור בדוח. טוב, יש כאן שאלה, אני לא יודע אם כולם רואים את השאלה, אבל טוב, אני אענה על זה ואז אני אעביר לכם את השרביט. מכירה את התוכניות לעומק, רציתי להבין שזו הכוונה, לא הבנתי לגבי הוצאות שהוגשו כעוסק פטור בדוח. העוסק פטור לא מזדכה מע"מ. טוב, אני אולי לא הובנתי בצורה מלאה בדוגמה שנתתי. אבל אני חוזר לשאלה הקודמת, שאם גם עצמאים יכולים. אז אמרתי שאנחנו מדברים כרגע אך ורק כאנשים, כאישים פרטיים. לא מתערבבים כרגע עם פעילויות עסקיות. פעילויות עסקיות, הן יכולות להתכזז מעם כמו שהם רוצים. בפעילויות האישיות, כל אחד מאיתנו מוציא הוצאות לקיום ביתי. בסדר. על זה, על ההוצאות האלה, ישנו רכיב מע"מ, 17% מתוכם זה מע"מ. את זה אנחנו תובעים. עכשיו, יכול להיות שציינתי שאנחנו צריכים כאילו לחשוב כמו עוסק מורשה. עוסק מורשה שאוסף חשבוניות, אוסף קבלות, ובסופו של דבר מתכזז במע"מ. אז ציינתי שרק שתדעו שאנחנו באופן קטגורי, בסדר? באופן כללי, אנחנו נחשבים כאדם עם מספר זהות, ולכאורה אנחנו עוסק. תחשבו, כשפותחים עוסק מורשה, נותנים לכם את המספר זהות, עם תעודת עוסק מורשה. מה זה המורשה? המורשה זה מורשה לגבות מע"מ. אבל אתם עוסק. אני יוסי מספר זהות, אחד אחד משהו, עוסק ומורשה. מורשה לגבות מע"מ. אם הייתי, היה לי עסק אחר, לא כמשפטן, משפטן לא יכול להיות עוסק פטור, אז הייתי עוסק פטור, אז הייתי יוסי מספר זהות 1-1, עוסק, פטור, כאילו פטור מהחובה לגבות מע"מ. לגבי השאלה ששאלה כאן החברה, כשעוסק הוא עוסק פטור, לצורך העניין הוא אדם, אדם רגיל. אז אם היו לו הוצאות, למרות שהוא פטור לפי חוק המע"מ, מתכזזות וניקויים, מבחינתו זה כמו הוצאה ביתית. בסדר? אז אלו דקויות, באמת דקויות קטנות, ואנחנו מדברים ברמה הכללית, אנחנו מדברים כאנשים פרטיים, כאישים פרטיים, שכל אחד מאיתנו מוציא אלפי שקלים בחודש על קיום ביתי. בקיום הביתי הזה, אנחנו משלמים, מבלי שאנחנו נדע, אנחנו משלמים 17% מע"מ, שאני אומר, מבלי שאנחנו נדע, בעיקרון, באופן כללי, בכל קבלה אנחנו אמורים לקבל את מחיר העסקה, תוספת מע"מ וסך הכל לתשלום. היום אף אחד לא מסתכל על זה, מעט מאוד עסקים, במיוחד העסקים הגדולים, הם כן עושים הפרדת מע"מ, אבל מתוך הסך הכל שאנחנו מוציאים וצורכים בחודש, 17% מתוכם זה מע"מ. אני אומר לכם מה אני עשיתי, מכיוון שרוב החיים שלי מתנהלים על דיגיטל, בלי שום קשר למזומן, שאיתו צריך לעשות דברים אחרים. אני את התביעה הגשתי, היות ורוב החיים שלי מתנהלים על כרטיס האשראי, הגשתי את תדפיסי אשראי של 24 חודשים האחרונים. ואמרתי, זה פשוט, זה כמו רשומה עסקית הכי פורמלית שיכולה להיות. אם זאת תהיה הבעיה של בית המשפט על הוכחת עסקה, קודם כל אני רוצה להגיד לכם שמצבנו טוב. כי קודם כל זה אומר שהבינו שיש בעיה עם החוק, ועכשיו אנחנו רק מתעסקים על הסכומים. אבל רק כדי לפשט את התהליך, לא ביקשתי להתחכם יותר מדי, מעבר להתחכמות של החוק ושרשרת החקיקה, לעניין הסכומים, ולי אין קבלות, אני מאלה שמשאירים את זה ישר אצל הקופאית, אולי זה טמטום בפני עצמו, אבל חוץ מההוצאות העסקיות שלפעמים כאילו אני שומר אותן, אבל זה מה שהוגש, הוגשו תדפיסי חשבון אשראי. ומכאן כבר לכל הבירוקרטיה הקטנה, איזה טופס צריך, מה עושים עם החשבוניות, איך מאגדים אותם, מה יכול להיחשב כמראית הוצאה שניתן להוכיח אותה בבית משפט, זה כבר יהיה במסגרת הקבוצות עבודה, ואם צריך, אנחנו נעשה גם איזשהו זום לטובת הדבר הזה, או בכלל זום של עמידה, ליטיגציה בפני בית משפט. יכולת עמידה מול שופט. עם כל החוכמה שמתנהלת שמה, וכל השאלות המתקילות שיכולות להגיע, ובטוח שתגיע, אנחנו גם נסביר לאנשים איך לעמוד. איך לעמוד ולטעון את מלוא הצדק. אז זה לא חוצפה, לא מדברים בצעקות, מדברים פשוט בשפה ששופט יודע. שופט מכיר חוק, הוראת חוק, צריך גם ללמוד איך לעמוד ולהציג את הדברים לפני שופט, וזה יהיה בסשנים הבאים. כמה חור אפשר ללכת, הם חייבים בסיס קבלות, ואולי ניתן את המוצד שלנו. לא, אז קודם כל, אני רק אחזור, אני אקריא את השאלה כאן ששרון הציגה. אשמח להבין לגבי ההוצאות שהוגשו כעוסק פטור. אמרתי, עוסק פטור כמו כאדם. בסדר, היות והוא לא מתכזז מול המע"מ, אני רואה אותו כאדם. כמה אחורה אפשר ללכת? עוד פעם. באופן כללי, אחורה, כמה אחורה אפשר ללכת? אפשר ללכת אחורה עד 1975, ביום שהמציאו את החוק הזה. אבל בשלב הראשון, אמרתי, ניכנס למסגרות זמנים, כדי ששוב אנחנו נדבר בשפה שמערכת המשפט דוברת. בסדר? זה 7 שנים. מי שירצה יותר, יכול להגיש יותר. עוד פעם, הזכות המלאה היא זכות מ-1975. זה לא משנה אם עברו 7 שנה או 70 שנה או 7,000 שנה. לפעמים גם יהיו תביעות מאז בריאת האדם. אבל כרגע, היות ואנחנו נמצאים במסכת, אנחנו ממציאים כרגע את הגלגל. אנחנו ממציאים את ספר החוקים מחדש. אנחנו מלמדים את כל חכמי המשפט לקרוא משפט, לקרוא חוק ברור. עדיין, בוא נשאר, אני בכל אופן, זה מה שאני מציע, נשאר תחת כללי המשחק שהם מבינים ומכירים. אני הגשתי על 2 אחורה, כי אז בדיוק זה נכנס ל-36,000 שקלים שהיה מותר להגיש, זה הוגש בנובמבר, תדעתי בנובמבר, כדי להתחיל. ככל שתתפתח יותר תודעה, אנחנו רק נגביר יותר קצב. ובתקווה שיתעוררו כמה שיותר אנשים, כי ככל שיתעוררו יותר אנשים, ככה תתפתח התודעה, יתפתח השיח, לא יהיה ניתן להתחמק, עוד פעם חברים, ממה שכתוב בשיא הגלוי. זה כתוב. אין צורך לפרש. אין צורך להמציא משפט. אין צורך בפרשנויות. זה פשוט כתוב. ועוד פעם, זה נאמר גם מפורש על ידי נשיא בית משפט עליון, כמובן. הוא אמר את זה בדיוק ברגע שהוא עם המזוודות ויוצא לפנסיה. How convenient. הכי נוח. אבל זה נאמר, זה כתוב, זה חקוק, זה לא נתון לפרשנויות. אפשר להתפלמס ולהתפלפל, זה לא יעזור. זה רק ידחה בעוד חודש, חודשיים, שנה, אבל זה יתפוצץ. חברים, אנחנו מנסחים את חוזה המדינה. מה שהיה לא יישאר. אנחנו נשמח שתצטרפו לחגיגה הזו, וזאת תהיה אנחנו יוצרים היסטוריה כאן. אתם אולי לא שמים לב, וזה נשמע כרגע מתוך איזושהי נקודת, שאנחנו מנהלים כאן איזשהו שיח, של איך אנשים הולכים להפיק רווח לעצמם. זה בסדר להפיק רווח. אבל באותה נשימה, חברים, אנחנו גם גואלים את הארץ. אנחנו מפוצצים את בועת המדינה העברית שמעולם לא הוקמה. זה חלק מהתפקיד כרגע. אז גם אם בן אדם רק רואה את הרווח הפרטי שלו, ולא את האידיאולוגיה, זה בסדר. אנחנו רואים, זה נהנה וזה לא חסר. אבל בסופו של דבר הכל מתקבץ באותה מטרה, לאותה תכלית, לאותו יעד. אז כאן אנחנו נמצאים אחרי האיפוס, יש לנו את האלטרנטיבה להציע. טוב, אז יש כאן עוד שאלה, ואנחנו כאן נכנסים כרגע לתורת המדיניות או למדעי המדינה, איך בונים מדינה מחדש, ואיך לא השתלטו עלינו עוד פעם, חבורה עם כיסים נורא עמוקים, יש לזה פתרון. אבל כרגע, בואו נפעל קודם כל האיפוס, או לפחות לטלטל את הספינה הזו. מי שמתנהל הרבה דיגיטלית, ניתן להדפיס אשראי של 24 חודשים האחרונים ולהגיש, כותב את מה ששומעת שנאמר. כן, אז קודם כל, זאת הדוגמה שבדיוק ככה אני התנהלתי. אולי כי אצלי מרבית ההוצאות ממש באשראי, וזה לא מתוך אידיאולוגיה. האידיאולוגיה המזומנת, יש לה מקום בפני עצמו, וככה אני הגשתי את התביעה, לקחתי את התפיסים של 24 חודשים האחרונים, וזה יצא בפוקס גם, כמו על המס, זה יצא 10,000 שקלים לחודש, וזה מה שהוגש. ומתוך זה, 1,500 כפול 36, כפול 24, יצא 36, זהו. זאת התביעה שהוגשה. 24 תתפיסי חשבון אשראי. וזהו. אנחנו בכל מקרה, זה לא מידע חד פעמי, זה לא זום חד פעמי, אנחנו יוצאים לדרך משותפת, וכמובן יהיו כמה סשנים וקבוצות עבודה.
אני רוצה אותך בטלגרם בכלל.
שמה?
לא שומעים אותך בטלגרם בכלל, 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 נעלמת שם. משהו בזרמת השידור. כן, כן, פה שומעים אותך מצוין.
אז אני לא יודע.
אז אני רוצה לעצור, כי אנשים אומרים שזה מילים חשובי רגע. כן, אנשים... טוב, זה לא עובד. לא שומעים אותך בטלגרם.
טוב, אני לא יודע. אם שומעים אותי כאן, אז כנראה ש... לא יודע, שומעים
פה שומעים אותך מצוין. כן, תמשיך.
טוב, אני חושב ש... די סיכמתי את העניין. ורק בשורת סיכום ממש, זה לא משנה כרגע מה אנשים הבינו, או עד כמה קלטו, או עד כמה זה נרשם. אנחנו יוצאים לדרך משותפת, הדרך הזו היא דרך שנדרשת, היא תתעמך לאורך כל הדרך. כדי שאנשים ירגישו קודם כל את הביטחון, לדעת לקראת מה אנחנו יוצאים, למה אנחנו עושים את זה, למה אנחנו יוצאים לשם. וכמובן כאילו בשרשרת הפעילות, גם זה יעבור כל מיני צמתים, שביחד נבנה פעילות שהיא תומכת ונתמכת, לא יצאים לדרך לבד. ושוב אמרתי, אם צריך אנחנו גם נגיע עם אנשים, מי שירצה, נגיע עם אנשים לבית משפט, כדי לתת עדויות, לעמוד בפני שופט, כדי לא להישאר לבד. וזהו, מכאן נסיה, שרונה, תיקחו כאן את המושכות לכיוון בניית זירת פעילות, תמיכה, כמו שעשיתם עד עכשיו. נסיה, שרונה.
כן, אני איתך יוסי. אני מנסה להבין למה לא שומעים אותנו בטלגרם. חבל. חבל. כי זה הלך טוב, אני גם בדיוק מעתיקה לך הודעות תודה וכאלה, פרגון. אבל אני באמת לא שומעת בטלגרם כלום, אני שומעת אותך רק פה. דקה יוסי. אני שואל אתם שומעים. באתר, באתר כן, זה עובד. מי שבאתר באמת שומע. אז זה משהו בטלגרם. אני אעביר להם את הקישור ל-528. בגדול אנחנו משחררים עכשיו טופס הרשמה למי שבאמת רציני ובעניין לצאת לתביעה שכזו. אנחנו נשמח ללוות, להדריך, לעשות זום שני שהוא יהיה הרבה יותר טכני ומעשי, למי שכבר גיבש את הדעה לצאת לדרך, ואותו דבר עם מס הפנסיה. אז אנחנו נמשיך להיות בקשר בערוץ הטלגרם, נגבש קבוצה של אלה שיוצאים לדרך, ונתקדם משם, וכמובן שנודה ליוסי על האומץ, על הליווי, על הפריצת דרך, וכל זה באהבת חינם. חבל ששרון עסוקה עם דברים בריאותיים, אבל תודה גם לה, על כל העבודה שהיא עושה. וזהו, אנחנו ניפגש בזום השני הטכני, בקבוצה יותר קטנה וממוקדת, עם שמות של אנשים ועם מצלמות, וניצא לדרך. אני חושבת שאחרי שהם מושקים אותנו, גונבים אותנו, רומסים אותנו, הגיע הזמן שנתחיל להחזיר את הכסף שלנו בחזרה. שרון, את חזרת, אבל בטלגרם הפסיקו לשמוע אותנו, אז רוב הקהל ירד. אבל אני מסכמת, כי כן יש הקלטה, וכן היא בערוץ של 528, תודה לשי, כפרה עליו, ועם סיסמה נוכל אולי לשחרר את זה לאנשים המובחרים, וגם נוכל לעשות לזה עריכה ולהוריד כל מיני ירידות שהיו לנו.
טוב.
שמעתם אותי?
שומעים אותי?
כן.
אני פשוט רציתי להתנצל, אם מישהו נמצא כאן, יש לנו פה קרייסס בבית, ולצערי לא הייתי, אבל שמעתי את יוסי היקר, מככה בין לבין. אני מודה לכל אלה שהגיעו. חבל שכל כך מעט אנשים באמת לוקחים את הזמן ו... ויוצאים לפעולות כמו שצריך. וזהו, נקווה שעוד עוד יותר אנשים יצטרפו, כי כמו שיוסי אמר, הפעולות האלה לא שוות הרבה אם יעשו את זה אחד או שניים או עשרה אנשים. ולכן זה נורא חשוב, הביחד הזה והכוח הזה, ו... אנחנו פותחים כזה סוג של מטה תביעות, פתחנו כזה, תכף אנחנו נשים שם קישור, סוג של מטה תביעות בטלגרם, מי שרוצה להצטרף, יש גם טופס הרשמה שאנחנו נשים. הטופס הרשמה נמצא באתר שלנו, האמת. וזהו.
אני כבר מוציאה את כל הפרטים בכמה שורות בהודעה, עם טופס הרשמה וקבוצה נפרדת לפעולה שכזו. מי שעדיין לא הצטרף לתהליך של היעדר סמכות, להבין מה זה, כי זה הטריגר, מעם זה סתם, זה עוד דביעה. אם תבינו למה באמת אין להם סמכות, אז תוכלו להיות עצמאים בכל ההתנהלות, ולא תצטרכו אותנו. אז אני באמת, באמת, באמת קוראת לכולם להבין את הסיפור הזה עד הסוף, ולהעביר אותו הלאה. להעביר אותו הלאה. לא חייב לשלוח מכתבים, להבין אותו ולהעביר אותו הלאה.
אוקיי, אז בנימה אופטימית זו.
תודה רבה יוסי, תודה רבה.
בכיף, זה טוב השעה, אין בו אחרת. אפשר למה לצד. הם התפרצו לנו לתוך החיים, לתוך תחומי המוחיות הכי, בשיא הדקויות. זה לא יעבור כזו קלות. בכלל לא יעבור. זאת הפתעה.
כן.
את מה שהעורך דין מגרמניה ביקש להחתים את העם היהודי, אנחנו נמחק סעיף סעיף. אתה חוזה.
בחוזה.
חוזה שמותיו.
כן. גם בחוזה החדש.
החוזה החדש יראה אחרת לחלוטין. יש לנו חוק טבעי, צדק טבעי, זכות אלוהית. זה מה שיהיה. זה לא יעזור. הם לא יכולים לעצור את מה שתפוי להם.
נעשה ונצליח.
וגם זה כתוב. אנחנו בתוכנית כתובה, אם אתם לא יודעים. רק חשוב שאנשים יכירו שאנחנו נמצאים בחלון הזדמנויות היסטורי. אנחנו בתקופה הכי נוראה, מצערת, אין זה ספק. אבל אנחנו גם בתקופת הזדמנויות חריץ קרמטי, חברים. בתקופת הזדמנויות שמי שיתמיע והתנתק טיפה מהפחדים שלו, מהמחשבות, מהאי נעימויות, יבין שהכל כתוב. לא צריך להתנצל, לא צריך להרגיש כאדם איזוטרי. אנחנו לא במבחן הקונפורמיות של אש, חושבים מה שכולם רוצים לחשוב. חברים, איך אומרים, יש 80 אלף עורכי דין, אני מרגיש ממש, ממש, מלך שניתנה לנו להזדמנות ולנסות כאילו להטביע את זה עד שכולם הבינו. ותזכרו שאתם הראשונים להתוודע על זה. וזה לא קורה סתם, וזה לא מובא בחלל ריק כדי שיהיה שיח. יש כאן גם חלון הזדמנויות. בין אם זה להיפוך מגמה, לעצירת מפולת, וגם להחזיר את מה ששייך לנו. אני לא מדבר רק על הכספים. להחזיר את המדינה, עוד פעם, 24 אלף חיילים נמצאים קבורים באדמה, אסור שזה יהיה לחינם. טוב, בנימה רבה, אופטימית זו.
תודה רבה לכולם.
זהו, היה כיף.
נחזור לענייניי.
כן, אז כולנו נחזור לענייננו. ביי חברים, בהצלחה לכולם.
תודה אנשים, להתראות, תודה רבה לכולם.
Bye-bye.